שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ת' במסכת מגילה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה האחרונה בעמוד הקודם ונסיים במשנה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 24 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים בסדרת המשניות שכל פעם משווה בין שני תחומים ואומרת שבאופן כללי הם דומים חוץ מבכמה פרטים, והסגנון של כל אותה משניות זה אין בין תחום א' לתחום ב', אלא איזה שהם הבדלים. זאת המסגרת הכללית, והיום נראה לגבי זה עוד שלוש משניות. המשנה הראשונה משווה בין תפילין ומזוזות לבין ספרים, כלומר תורה, נביאים וכתובים, ומביאה לנו מה הקריטריונים בשביל להגדיר אותם כקשרים. עכשיו בסוגריים רק נעיר, מה זה משנה אם אני מגדיר תורה, נביאים וכתובים כקשרים? אז לגבי תורה זה ברור, יש מצווה לקרוא בתורה, יש מצווה לכתוב ספר תורה. לגבי נביאים וכתובים, הנפקמינה של זה שזה נחשב נביאים וכתובים, זה שיש דין שכבר מזמן לא מקפידים עליו, לא ניכנס כרגע למה, אבל שדברים שבכתב יתר רשאי לאומרם בעל פה, ולכן גם נביאים וכתובים מעיקר הדין צריך לקרוא אותם מתוך ספר, וממילא צריך ספר שהוא כשר. אז שוב, הנושא שלנו זה מה הקריטריונים להגדיר תפילין ומזוזות כקשרים, מול מה הקריטריונים להגדיר ספרים כקשרים. אז לגבי זה אומרת המשנה שבאופן כללים שווים, בשניהם אומרים הראשונים צריך דיו על גבי קלף, בשניהם אומרת הגמרא שאם קושרים, קושרים אותם דווקא בגידים. אגב, זה מחלוקת במקום אחר, כאן מכרים שזה דווקא בגידים, וזה הם שווים, אבל יש בכל זאת משהו שבהם הם שונים, וזה הנושא שלנו, וזה שבתפילין ומזוזות צריך לכתוב את זה דווקא בעברית, כמו שזה ניתן, אבל בספרים, תורה, נביאים וכתובים, אפשר לתרגם את זה לכל שפה. רשב"ג אומר דווקא יוונית, בכל אופן זה לא חייב להיות דווקא בלשון הקודש. זה מה שאומרת המשנה, שוב, שתפילין ומזוזות זה דווקא בלשון הקודש, בספרים, לפי תנא קמא זה יכול להיות בכל לשון, לפי רשב"ג זה יכול להיות גם ביוונית, וזה לא רק בלשון הקודש. זאת המשנה, ועכשיו את הדיון בגמרא לגבי זה נחלק לשלושה דיונים. הדיון הראשון זה שהגמרא מקשה על מה שאמרנו במשנה שאפשר ספרים בכל לשון מברייטה. בברייטה יש רישה וסייפה, כרגע נקרא רק את הרישה, וזה שאומר את הברייטה שבספרים, אם במקום לכתוב את זה כמו שהוא, כלומר בלשון הקודש, הוא כתב את זה בתרגום, כלומר בארמית, או להפך, במקומות שבהם הספרים עצמם כתובים בארמית, אם במקום זה הוא כתב את זה בלשון הקודש, זה לא נחשב ספר, וממילא זה גם לא מטמא את הידיים. זה מה שכתוב ברישה, והנה אנחנו רואים שגם את הספרים אי אפשר לכתוב בשפה אחרת, אלא דווקא איך שהם ניתנו. אז זה קשה למשנה שלנו, שאמרנו שספרים אפשר בכל לשון. זאת הקושייה, ועל הקושייה הזאת הגמרא מביאה חמישה תירוצים, כשאפשר לסווג אותם לשני סוגים. סוג אחד זה לעשות אוקימתא באותה ברייטה, כלומר לומר שאותה ברייטה מדברת דווקא על משהו מסוים, שדווקא בו באמת אי אפשר בכל לשון, אבל בשאר כן אפשר. סוג שני זה לומר שאותה ברייטה זה פשוט טענה אחר. אלה שני הסוגים, ואנחנו נראה שהתירוץ הראשון, השלישי והרביעי זה מהסוג הראשון, התירוץ השני זה מהסוג השני, והתירוץ החמישי זה שילוב של שני הסוגים. אז נתחיל בסוג הראשון של התירוצים, שזה כאמור לעשות אוקימתא בברייתא, וזה התירוץ הראשון, השלישי והרביעי. אז התירוץ הראשון אומר רבא, שאותה ברייתא לא התכוונה שהוא שינה את השפה, אלא התכוונה שהוא שינה את הגופן, כלומר את הכתב. כלומר אומר רבא, גם לפי המשנה שלנו שאפשר לכתוב בכל לשון, עדיין האותיות עצמם, כלומר הכתב, צריך להיות כתב אשורי. פשוט לכתוב בשפה אחרת על ידי שימוש בכתב אשורי. אבל אם הוא גם שינה את הכתב, אז זה ודאי כבר לא ספר, וזה מה שהברייתא התכוונה. זה התירוץ של רבא, אבל דוחה את זה אביי מהסיפה של אותה ברייתא. למה? כי הסיפה אומרת את זה בפירוש, שאם הוא למשל כתב במקום בכתב אשורי, שזה הכתב שלנו, בכתב עברי, זה גם לא נחשב ספר. ממילא לא יכול להיות שזה גם הפסול ברישה, לכן את הרישה צריך לתרץ בצורה אחרת. אז את התירוץ הראשון דחינו, כאמור אנחנו מדלגים כרגע לתירוץ השני, ועוברים לתירוץ השלישי. התירוץ השלישי לכאורה מאוד פשוט, וזה שנאמר שאותה ברייתא בכלל לא דיברה על ספרים. הרי באותה ברייתא לא כתוב ספרים, פשוט כתוב שאם הוא שינה את השפה זה פסול. אז בוא נאמר שאותה ברייתא לא מדברת על ספרים, אלא רק על תפילין ומזוזות, ובזה גם לפי המשנה שלנו זה באמת פסול. זה התירוץ השלישי, אבל גם את זה הגמרא דוחה. כי אומרת הגמרא, הרי אותה ברייתא לא רק פסלה מקרא שכתבו תרגום, כלומר כשהוא הפך לשון הקודש לארמית, אלא גם להפך, כשהוא הפך ארמית ללשון הקודש. עכשיו מילא אם נבין שמדובר בכל התנך, אז באמת גם בתורה, גם בנביאים וגם בכתובים, יש לנו קטעים שבמקור הם בארמית, בנביאים וכתובים זה קל, בתורה גם יש די מילים כאלה, וזה יגר סעדותה, שזה הגלעד שיעקב ולבן שמו ביניהם. אז מילא אם נבין שמדובר בכל התנך, זה מובן על מה הברייתא מדברת, שאי אפשר להפוך לשון הקודש לארמית, וגם לא להפך, ארמית ללשון הקודש. אבל אם נבין שכל אותה הברייתא מדברת רק על תפילין ומזוזות, הרי בתפילין ומזוזות אין שום מילה בארמית, אז לא יכול להיות שהברייתא אמרה שאסור להפוך ארמית ללשון הקודש, הרי אין שם גם ארמית. ממילא, גם את התירוץ השלישי שהברייתא מדברת דווקא על תפילין ומזוזות, אנחנו דוחים, ואנחנו עוברים לתירוץ הרביעי. התירוץ הרביעי די דומה לתירוץ הקודם, כי גם הוא מצמצם את אותה הברייתא לקטע מסוים, רק שכאן אנחנו לא אומרים שזה מדבר דווקא על תפילין ומזוזות, אלא על משהו אחר, על מגילת אסתר. כלומר, נאמר שהמשנה אמרה שאפשר לכתוב ספרים בכל לשון, היא דיברה על כל התורה נביאים וכתובים, חוץ מדבר אחד, שזה מגילת אסתר, ועל זה הברייתא דיברה כשהיא אמרה שאי אפשר, ובאמת במגילת אסתר, כן יש לנו פסוק אחד שבו יש שתי מילים שהם בארמית. ועל זה הברייתא דיברה כשהיא אמרה גם לא לתרגם מארמית ללשון הקודש. איזה מילים הם בארמית במגילה? אז הגמרא מביאה פסוק בפרק א', פסוק כ', כתוב ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא וכל אנשים ייתנו יקר לבעליהן למי גדול ועד קטן ושם ונשמע פתגם המלך, פתגם זה בארמית כי בעברית זה דבר המלך ויתנו יקר לבעליהן, בעברית אומרים ייתנו כבוד לבעליהן, אז גם יקר זה בארמית. אז זה התירוץ הרביעי ואת זה הגמרא לא דוחה, שבאמת המשנה אמרה שאפשר לכתוב תורה נביאים וכתובים בכל לשון, חוץ מדבר אחד וזה מגילת אסתר, ועל זה הברייתא דיברה כשהיא אמרה שאי אפשר. עד כאן הקבוצה הראשונה של התירוצים, שבכולם ניסינו לצמצם את הברייתא לתחום מסוים. בתירוץ הראשון אמרנו שזה מדבר כשהוא גם שינה את הכתב, אבל דחינו כי זה כבר כתוב בברייתא בהמשך. בתירוץ השני אמרנו שזה מדבר דווקא על תפילין ומזוזות, אבל גם את זה דחינו כי אין שם שום ארמית. בתירוץ השלישי אמרנו שזה מדבר דווקא על מגילת אסתר, ששם יש ארמית, אבל בכל שאר התנך גם הברייתא מודה שאפשר לכתוב את זה בכל לשון כמו המשנה שלנו. אז זו כאמור הקבוצה הראשונה של התירוצים. הקבוצה השנייה של התירוצים זה התירוץ השני וגם חלק מהתירוץ החמישי בגמרא, שלפי הקבוצה הזאת אנחנו פשוט אומרים שהברייתא זה תנא אחר מהמשנה שלנו. עכשיו אנחנו לא יכולים סתם להמציא מחלוקת תנאים, לכן אנחנו נצטרך למצוא איזשהו תנא שנאמר שהוא התנא של הברייתא, וממילא זה לא קשה על המשנה שלנו. המשנה שלנו היא רבנן, ואותה הברייתא היא איזשהו תנא אחר. איזה תנא? אז כן זה משתנה בין התירוץ השני לחמישי. בתירוץ השני אומר אביי, בוא נאמר שהברייתא היא פשוט רשב"ג. הרי אמרנו כבר במשנה שאומנם לפי רבנן אפשר לכתוב את הספרים בכל לשון, אבל רשב"ג צמצם את זה ואמר שאפשר לכתוב אותם רק בלשון הקודש וביוונית. אז בוא נאמר שהברייתא היא כמו רשב"ג, וכשהיא אמרה שאי אפשר לכתוב בכל לשון, פשוט נאמר שהתכוונה בכל לשון חוץ מביוונית, שביוונית כן אפשר. זה התירוץ השני בגמרא של אביי, כאמור שהברייתא היא כמו רשב"ג. אבל הגמרא דוחה את זה, כי אותה ברייתא לא רק אומרת מה לא טוב, אלא גם אומרת מה כן טוב. כלומר היא אומרת בכל הלשונות אי אפשר, אלא צריך דווקא אשורית, כלומר בשפה העברית. ממילא לפי אותה הברייתא גם יוונית זה לא טוב, ולכן אי אפשר להעמיד את הברייתא כרשב"ג. אז את התירוץ השני גם דחינו, אבל לא להרבה זמן, כי כשמגיע התירוץ החמישי, בא רב אשי ומציע את התירוץ השני, אבל עם תיקון מסוים, וכמו שאמרנו, בזה הוא בעצם ישלב בין שני סוגי התירוצים. הוא גם יעמיד את הברייתא כתנא מסוים, והוא גם יעמיד את הברייתא שמדברת רק על חלק מהתנך ולא על כל התנך. במה מדובר? אומר רב אשי שיש ברייתא ששם רב יהודה מתייחס לדעה שנקראת הדעה של רבותינו, והגמרא מבינה שרבותינו זה בעצם רשב"ג, שכאמור אומר שמותר רק ביוונית, לא בשאר השפות, ועל זה בא רב יהודה ומצמצם את רשב"ג עוד יותר, והוא אומר שגם שרב יהודה התיר ביוונית, גם זה רק בתורה. אבל בניבים וכתובים אפילו זה אסור, אלא צריך דווקא לשון הקודש. עכשיו לפי זה אומר רבשי, נעמיד את הברייתא לפי השיטה הזאת, ונאמר שהברייתא דיברה דווקא על ניבים וכתובים ולא על התורה, ואז היא מסתדר מצוין, כי באמת לפי רב יהודה, לפי רשב"ג, בניבים וכתובים אסור בשום שפה, ואז זה לא קשה למשנה שלנו, כי המשנה שלנו היא רבנן ודעת רבנן ברשב"ג, לעומת זאת אותה ברייתא זה דעת רב יהודה בדעת רשב"ג ודווקא בניבים וכתובים, שבאמת אז לשיטתו אסור בשום שפה. אז זה התירוץ החמישי, שהוא כאמור משלב בין שני סוגי התירוצים, הוא גם מגביל את זה לספרים מסוימים, נביאים וכתובים, והוא גם אומר שזה תנא אחר, כלומר רב יהודה בשם רשב"ג. עד כאן חמשת התירוצים לקושייה שאיתה התחלנו. נזכיר שוב, הקושייה הייתה איך המשנה אומרת שמותר ספרים בכל לשון, ואילו הברייתא אמרה שאסור. הבאנו חמישה תירוצים, כשהתירוצים שלא דחינו אותם זה התירוץ הרביעי והחמישי בגמרא. התירוץ הרביעי זה שהברייתא מדברת דווקא על מגילת אסתר, כי שם כתוב ככתבם. התירוץ החמישי זה שהברייתא, לפי שיטת רב יהודה בדעת רשב"ג, זה שהברייתא מדברת על כל נביאים וכתובים, ושלדעתו אסור לכתוב אותם בשום שפה חוץ מלשון הקודש. ומה שרשב"ג אמר שאפשר יוונית, את זה הוא אמר רק על תורה, לא על הנביאים וכתובים. עד כאן חמשת התירוצים, ובזה הגענו בערך לשליש התחתון של עמוד א', ואנחנו עוברים לדיון השני. הדיון השני בחלק הזה זה לא ממש דיון בגמרא, זה שני דברים שאנחנו צירפנו כאן, וזה להבין את שיטת רשב"ג, למה דווקא יוונית ולא שאר השפות. עכשיו לפני שנאמר מה הסברה, קודם נקדים שתי הקדמות. הקדמה אחת זה שאומר שפת אמת, שברור שגם לרשב"ג, אם הוא מתיר יוונית, חייבים לומר שבאמת מהתורה אפשר בכל לשון, כי הרי ודאי שמדין התורה אין שום הבדל בין יוונית לשאר לשונות, אלא שבאו חכמים ועשו אסרו בשאר הלשונות, ורק ביוונית הם התירו, ואנחנו צריכים להבין למה. זאת הקדמה אחת. הקדמה שנייה זה שנזכיר שבדעת רשב"ג יש שתי שיטות. יש את השיטה של המשנה שלנו שמה שרשב"ג אמר שאפשר רק בעברית וביוונית, הוא אמר את זה על כל התנך, ויש את השיטה של רב יהודה שראינו עכשיו, שהוא אמר את זה לא על כל התנך, אלא רק על התורה. אבל בנביאים וכתובים הוא אומר שאסור בשום שפה, גם לא ביוונית. זאת הקדמה שנייה שיש שתי שיטות בדעת רשב"ג. ועכשיו מתוך זה ניגש להבין את הסברה. למה חכמים אסרו את כל הלשונות והשאירו רק את היוונית? אז זה כמובן תלוי בשתי הדעות שאמרנו בדעת רשב"ג. לפי המשנה שלנו שרשב"ג דיבר על כל הספרים, אז בעמוד ב' בשורה השמינית רבי יוחנן מביא סברה, וזה מהפסוק יפת אלוהים ליפת וישכון בעולי שם. והגמרא דורשת את זה שמשהו מצאצאי יפת ייכנס לתוך עולי שם, והכוונה היא ללשון הכי יפה של צאצאי יפת, שזה לשון יוונית. זאת הסברה לפי המשנה שלנו שרשב"ג דיבר על כל הספרים, תורה, נביאים וכתובים. אבל אם נחזור חזרה עכשיו בערך לשליש התחתון של עמוד א', לפי דעת רב יהודה שרשב"ג דיבר דווקא לתורה ולא בנביאים וכתובים, מה הסברה של זה? אז שם משמע בגמרא שכיוון שבאותה תקופה שבה חז"ל אסרו את שאר הלשונות, כבר היה תרגום של התורה ליוונית, ואותו תרגום לפי הרמב״ם כבר היה מאוד נפוץ, וגם באותו תרגום נעשה נס, כמו שעוד רגע נראה, ממילא על יוונית הם לא אסרו, כי הוא כבר היה קיים והיה נפוץ, או כי נעשה בו נס, אבל שאר השפות הם אסרו. אז זה לגבי דעת רשב"ג, למה רשב"ג אומר שדווקא יוונית מותר, או בגלל יפת אלוהים ליפת, או כי בתורה כבר היה תרגום קיים. לסיום הדיון הזה רק נאמר עוד משהו מעמוד ב' בשורה השמינית, וזה שרבי יוחנן באמת פוסק להלכה כמו רשב"ג, כלומר שמותר בספרים רק בלשון הקודש וביוונית, והפוסקים אומרים שכיוון שהיום היוונית זה לא מה שהיה אז, אז גם ביוונית אסור, וממילא יוצא שהיום רק תורה, נביאים וכתובים שכתובים בלשון הקודש נחשבים לספרים. עד כאן הדיון השני לגבי באיזה שפה כותבים את הספרים, ועכשיו עדיין בערך בשליש התחתון של עמוד א', אנחנו עוברים לדיון השלישי. הדיון השלישי זה שהזכרנו הרגע שכבר היה תרגום נפוץ של התורה ליוונית, אז עכשיו נספר את הסיפור על אותו תרגום, וזה הסיפור המפורסם שתלמי המלך, שהיה בערך 300 שנה לפני החורבן, רצה לתרגם את התורה ליוונית, ולכן הוא אסף 72 זקנים שיתרגמו לו, אבל כיוון שהוא חשש אם ינסו לייפות את מה שכתוב בתורה ולשנות קטעים שיכולים לעורר קשיים, אז הוא עשה שני דברים. קודם כל הוא לא הזהיר אותם מראש, אלא הוא פשוט לקח אותם ואז אמר להם לתרגם, וגם הוא הפריד אותם ב-72 מקומות בשביל שהם לא יוכלו לתאם ביניהם את התרגום, וכך הוא ידע אם הם תרגמו באמת או שלא. זה מה שהוא רצה, אבל השם עזר להם, ולמרות שהם היו 72 אנשים שונים, במקומות בתורה שבאמת הבעיה מסוימת לתרגם את זה בצורה מילולית, כמו שעוד מעט נראה, השם נתן בליבם שהם כולם ישנו את התרגום מהתרגום המילולי למשהו יותר מתקבל, והם כולם עשו את אותו שינוי בדיוק באותה צורה. והברייתא מפרטת מה השינויים שהם עשו. ויש 15 שינויים כאלו, נעבור עליהם מהר. השינוי הראשון זה במקום בראשית ברא אלוקים, שזה יכול להישמע כאילו היה איזה אל שקראו לו בראשית והוא ברא את אלוקים, לכן הם שינו לאלוהים ברא בראשית. השינוי השני, במקום ויומר אלוקים נעשה אדם בצלמנו, הם שינו את זה לעשה אדם בצלם, שזה יהיה לשון יחיד, בשביל שזה לא יישמע כאילו שיש כמה רשויות. השינוי השלישי, במקום ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, הם שינו לויחל אלוקים ביום השישי, וישבות ביום השביעי, בשביל שלא ישמע כאילו שהקדוש ברוך הוא עבד גם בשביעי. השינוי הרביעי, זכר ונקבה ברעם, הם שינו לזכר ונקבה ברעו, שלא ישמע שהשם ברא שני גופים, שכל אחד מהם היה גם זכר וגם נקבה. השינוי החמישי, דומה לשינוי השני, במקום הווה נרדה ונבלה שם שפתם, הם שינו ללשון יחיד, הווה ארדה ואבלה שם שפתם, שלא ישמע שיש כמה רשויות. השינוי השישי, במקום ותצחק שרה בקרבה, הם שינו לבתצחק שרה בקרוביה, כלומר בפני קרובי משפחתה, ואת זה הם שינו, כי אם ישירו את זה כמו שזה, אז יהיה קשה למה השם העביר ביקורת על שרה על זה שהיא צחקה, ועל אברהם לא, הרי גם אברהם צחק, לכן הם שינו את זה ששרה צחקה בפומבי לפני קרובי משפחתה, ואז מובן למה השם ביקר דווקא אותה. השינוי השביעי זה לגבי מה שיעקב אמר על שמעון ולוי, כי והפעם הרגו איש וברצונם יקרו שור, זה נשמע כאילו שיעקב אומר שהם בעצם רוצחים, לכן הם שינו את זה כי והפעם הרגו שור וברצונם עקרו אבוס, שזה בעצם אומר שאותם אנשי שכם היו חייבים איתה, ולכן זה בסדר שמרגו אותם, כמו שזה בסדר להבדיל כשהורגים שור. השינוי השמיני, ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור, הם שינו את זה במקום חמור לנושא בני אדם, כלומר למשל לגמל. ולמה? בשביל שלא יזלזלו במשה ויאמרו מה למשה רק חמור, השינוי התשיעי הוא מושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה, הם הוסיפו כאן שתי מילים, אשר ישבו במצרים ובשאר ארצות 30 שנה ו-400 שנה, למה הם שינו את זה? כי כמו שידוע, בני ישראל לא היו במצרים 430 שנה, אלא רק מברית בין הפטרים, לכן הם שינו את זה שזה לא היה רק במצרים, אלא גם בשאר הארצות, הכל ביחד 430 שנה. השינוי העשירי במתן תורה, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים וכולי, הם שינו את זה כי נערי נשמע ביוונית כמו אנשים צעירים ופחותים, לכן הם שינו את זה לזה שמשה שלח את זעתותי בני ישראל, שזה אומר צעירים, אבל גם חשובים. זה השינוי העשירי. השינוי ה-11 זה בעצם המשך של השינוי הקודם, חמישה פסוקים אחרי זה כתוב, ולצילי בני ישראל לא שלח ידו, כשהכוונה היא לאותם נערים, אז ממילא כיוון שהם שינו את זה מקודם, הם צריכים לשנות גם עכשיו, ולכן הם כתבו, ואל זעתותי בני ישראל לא שלח ידו. השינוי ה-12 הזה לגבי מחלוקת קורח, כתוב לגבי משה ואיחר למשה מאוד, ויאמר אל השם אל תפן אל מלכתם, לא חמור אחד מהם נסעתי, אפילו לא לקחתי חמור אחד, הם שינו את זה במקום חמור, ללא חמד אחד מהם נסעתי, כי אם היה כתוב חמור, זה היה נשמע כאילו שחמור הוא לא לקח, אבל דברים קטנים יותר אולי משה כן לקח, לכן הם שינו את זה ללא חמד אחד מהם לקחתי, לא חמדתי מהם כלום, גם לא דברים קטנים יותר. השינוי ה-13 זה שבספר דברים יש עזרה לא לעבוד את הכוכבים ואת השמש והירח, כתוב שם ופנטיס עשה עיניך השמיימה וראית את השמש ואת הירח וכולי, אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים תחת כל השמיים. עכשיו מהפשט של הפסוק זה נשמע כאילו שהשם נתן את השמש ואת הירח לשאר העמים שהם יעבדו אותם ורק לעם ישראל אסור. לכן הם שינו את זה שהשם חלק את השמש ואת הירח לשאר העמים להעיר להם, כלומר לעשות אור פיזי, ולא שמותר לשאר העמים לעבוד את השמש והירח. השינוי ה-14 זה מהקשר דומה, כתוב וילך ויעבוד אלוהים אחרים וישתחוו להם ולשמש ולירח ולכל צבא השמיים אשר לא ציוויתי. מה זה אשר לא ציוויתי? אז באופן מילולי זה יכול להישמע כאילו שהשם לא ציווה לברוא את השמש והירח. לכן הם שינו את זה מאשר לא ציוויתי לאשר לא ציוויתי לעובדם. והשינוי ה-15 והאחרון, כאן הסיבה לשינוי די משעשעת, כתוב בויקרא י' א', ואת הארנבת כי מעלת קירה היא ופרסה לא הפריסה, והם שינו את זה מארנבת לצעירת רגליים. למה? כי השם של אשתו של תלמי היה ארנבת, והם פחדו שאם יכתבו ארנבת הוא יחשוב שהם עושים ממנו צחוק שמזכירים את אשתו. לכן הם שינו לצעירת רגליים. עד כאן 15 השינויים שכל 72 מסכנים שינו במקביל בלי שום תאום ביניהם, ועד כאן הדיון השלישי בחלק הראשון של השיעור. שוב, החלק הראשון היה לגבי זה שהמשנה אמרה שאת הספרים אפשר לכתוב בכל לשון. בדיון הראשון הקשנו על זה מברייתא שאמרה שאי אפשר ובנו חמישה תירוצים. בדיון השני הבנו שתי ספרות לדעת רשב"ג שאמר שאפשר אבל רק יוונית. ואגב זה, בדיון השלישי ראינו את הסיפור של תרגום התורה ליוונית. עד כאן החלק הראשון. החלק השני זה לגבי השוואה בין סוגים שונים של כהנים גדולים. סוג אחד זה כהן משוח, סוג שני זה כהן מרובה בגדים, וסוג שלישי זה כהן שעבר. מה הכוונה? אז כהן משוח זה הכהן הגדול הבסיסי, שיש לו את כל הדינים של כהן גדול, זה כהן גדול שנמשך בשמן המשחה בשביל להתמנות להיות לכהן גדול, והוא משמש בפועל ככהן גדול. זה הכהן הגדול הבסיסי. הסוג השני זה כהן גדול מרובה בגדים, זה מימי יושיהו שהוא גנז את שמן המשחה, אז כבר לא היה אפשר למנות כהנים גדולים על ידי שמן המשחה, אז הם פשוט התמנו על ידי עצם זה שהם לבשו את שמונת הבגדים של כהן גדול, זה סוג שני. סוג שלישי שנדבר עליו זה כהן גדול שעבר, כלומר היה כהן גדול שהיה בו איזשהו פסול זמני, למשל שהוא נטמע, אז באופן זמני מינו כהן גדול אחר כמחליף, אז אחרי זה כשחוזר הכהן גדול המקורי, אז הכהן המחליף נקרא כהן גדול שעבר, כלומר שהעבירו אותו ונראה מה הדין שלו. אז שוב, שלושת הכהנים שנדבר עליהם זה כהן משוח, כהן מרובה בגדים וכהן גדול שעבר. כהן משוח זה הכהן הגדול הבסיסי, המטרה שלנו זה לראות במה שונה הדינים של כהן מרובה בגדים וכהן שעבר. עכשיו, בשביל לראות במה הם שונים, קודם כל צריך לראות מה הדינים הבסיסיים של כהן גדול, אז נחלק את הדינים שלו לשלושה סעיפים. סעיף אחד זה האיסורים שלו, כהן גדול אסור גם באלמנה, לא רק בגרושה. כהן גדול, בניגוד לכהן רגיל, לא נטמע גם לקרובי משפחה שלו, הוא גם לא קורא על בגדו כשמישהו מת לו, והוא קשר לעבודה גם בזמן הנינות, וכשהוא עובד הוא חייב ללבוש את שמונת הבגדים, חוץ מביום כיפור. זה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה שיש שני דברים שצריך להביא במקדש דווקא מהכסף של הכהן הגדול, וזה מנחת חביתין מדי יום, ופר כהן גדול של יום כיפור. הסעיף השלישי זה עבודות שדווקא הכהן הגדול עושה, וזה סדר עבודות של יום כיפור, פר כהן משיח עם הכהן הגדול בעצמו חטא, ופר אליהם דבר של ציבור. עכשיו לגבי שני הדברים האחרונים, פר כהן משיח ופר אליהם דבר, שם לא רק מובן שזה הכהן הגדול, אלא גם מודגש שזה הכהן המשיח, כלומר הכהן שמשוח בשמן המשחה. עד כאן הדינים הבסיסיים של כהן גדול רגיל, כלומר שהוא נמשך בשמן המשחה והוא משמש בפועל. עכשיו, אחרי שראינו את הדינים הבסיסיים, נראה במה שונים ממנו כהן מרובה בגדים וכהן שעבר. אז לגבי כהן מרובה בגדים, באופן כללי הוא בדיוק כמו כהן גדול רגיל. ההבדל היחיד הוא לגבי דינים שבהם כתוב בפירוש כהן המשיח, כמו שהזכרנו מקודם, פר כהן משיח ופר אלם דבר של ציבור לפי רשי. כאן יש מחלוקת האם גם כהן מרובה בגדים יכול לעשות. רבנן אומרים שלא, כי הרי כתוב הכהן המשיח. רבי מאיר אומר שכן, כי כתוב המשיח וההי בא לרבות גם כהן מרובה בגדים. אז שוב, רבנן אומרים שלא, רבי מאיר אומר שכן, המשנה שלנו היא כמו רבנן והיא אומרת שלא. זה לגבי כהן מרובה בגדים. לגבי כהן שעבר, גם כאן יש מחלוקת בין רבנן לרבי מאיר, כששני מסכימים מעיקר הדין, שבאמת גם כהן שעבר ממשיך להיות כהן גדול, כי ברגע שאדם היה כהן גדול, הדין הזה של כהן גדול נשאר עליו, זה מבחינה עקרונית. אבל גם רבנן וגם רבי מאיר בכל זאת מצמצמים את הדין של כהן שעבר, אבל יש מחלוקת ביניהם עד כמה. רבי מאיר מצמצם רק קצת, הוא אומר שעקרונית כל מצוות הכהונה עליו, כך בברייתא, חוץ משני דברים, שזה מה שהמשנה מפרטת, וזה שני דברים שבהם הזכרנו שמביאים את זה מהכסף של הכהן הגדול, וזה מנחת חביתין ופר כהן גדול של יום כיפור, שאת זה מביא מהכסף של הכהן הגדול הראשי ולא מהכהן שעבר, כי אי אפשר להביא שניים. כמובן שגם בשאר הדינים מן הסתם הכהן הגדול הראשי הוא זה שיעשה אותם, אבל עקרונית גם הכהן שעבר יכול לעשות, זה לפי רבי מאיר וזה גם המשנה שלנו. אבל רבנן בברייתא חולקים, והם אומרים שחזל גזרו שהכהן שעבר לא יכול לעשות כלום. למה? כי אנחנו חוששים מאיבה שהכהן הגדול הראשי יקנה בכהן הגדול שעבר. לכן הכהן הגדול שעבר אמנם הוא נשאר עם היסורים, אבל הוא לא עושה אף אחת מהעבודות של הכהן הגדול הראשי, וגם להחזיר אותו חזרה למעמד של כהן אדיוט כבר אי אפשר, כי מעלין בקודש ואין מורידין, לכן הוא תקוע, הוא לא זה ולא זה. זו דעת רבנן, כאמור המשנה שלנו היא כמו רבי מאיר. אז שוב, לגבי כהן מרובה בגדים, באופן כללי הוא כמו כהן משיח, חוץ מלגבי פר כהן משיח ופר אליהם דבר של ציבור שלפי רבנן את זה הוא לא מביא, לפי רבי מאיר גם את זה הוא מביא, והמשנה היא כמו רבנן. לגבי כהן שעבר, לפי רבי מאיר הוא עושה הכל חוץ מדברים שצריך את הכסף שלו, שזה מנחת חביתין ופר כהן גדול, לפי רבנן הוא לא עושה כלום, ובזה המשנה היא דווקא כמו רבי מאיר, ולא כמו רבנן. עכשיו, ממילא נשאלת השאלה למשנה שלנו, איך ברישא לגבי מרובה בגדים היא כמו רבנן, ובסיפא לגבי כהן שעבר היא כמו רבי מאיר? על זה יש שתי תשובות. אחת, רב חיסטה אומר, זה לא בעיה, באמת נחלק את המשנה לשניים, הרי שהי רבנן, הסייפה היא רבי מאיר. תשובה שנייה, רב יוסף אומר, לא, המשנה היא לא רבי מאיר ולא רבנן, אלא היא רבי, פשוט רבי, ברי שסובר כרבנן, ובסייפה כרבי מאיר. עד כאן החלק השני, לגבי השוואה בין שלושת סוגי הכהנים הגדולים. החלק השלישי והאחרון, זה המשנה השנייה בעמוד ב', זה לגבי השוואה בין המשכן, במה גדולה ובמה קטנה. אז קודם כל נקדים שאוהל מועד עבר כמה גלגולים. במדבר הוא היה 40 שנה, אחרי זה כשנכנסו לארץ בגלגל היה 14 שנה, אחרי זה 369 שנה בשילו, ואחרי זה בנובי גיוון עוד 57 שנה, ואז בנו את המקדש הראשון. עכשיו, בכל אותם זמנים, במדבר ובשילו זה היה נחשב משכן, ובאותו זמן נאסרו הבמות, הכל היה צריך לעשות דווקא במשכן, כמו מקדש. בשאר הזמנים אוהל מועד לא נחשב משכן, אלא הוא נחשב במה גדולה, ובאותם זמנים גם הותרו הבמות הקטנות, כלומר הבמות פרטיות. והנושא שלנו זה מה ההבדלים בין משכן, במה גדולה ובמה קטנה. אז נתחיל עם שתי הקיצוניות. מצד אחד, משכן זה בדיוק כמו מקדש, כל מה שעושים במקדש עושים במשכן, כלומר כל הקורבנות כולם. מחר נראה שיש בכל זאת הבדל בין שילה לירושלים, אבל זה לא נוגע למשכן עצמו. מהצד השני, בבמות הקטנות עושים רק דברים פרטיים, שהם דבר שנידר ונידב, כלומר אדם פרטי יכול להביא נדר ונדבה, לא מביאים שם לא חטאות, לא אשמות ולא קורבנות ציבור. אלה שני הקיצוניות. עכשיו נראה דרגת הביניים, שזה במה גדולה, ובזה יש מחלוקת חכמים ורבי שמעון. לפי חכמים זה בעצם לא דרגת ביניים, אלא במה גדולה זה בדיוק כמו משכן. כל ההבדל זה שכשזה הוגדר כמשכן היה אסור במות קטנות, כשזה לא הוגדר כמשכן היה מותר גם במות קטנות. בכל אופן זה בדיוק כמו משכן, זה לפי רבנן. לפי רבי שמעון לעומת זאת, שזה המשנה שלנו, זה לא כמו משכן, אלא זה איפשהו באמצע. מה עושים בו ומה לא? אז קודם כל דברים הנידרים ונידבים ודאי עושים, כמו בבמות הקטנות. לגבי קורבנות חובה, אז לגבי קורבנות חובה של ציבור, כאן במשנה יש שתי הגדרות שלכאורה סותרות. בהתחלה המשנה אומרת שמותר שם פסחים, אבל מיד אחרי זה המשנה אומרת שבעצם מותר כל קורבן חובה, אלא שמסבירה הגמרא שמותר כל קורבן חובה שהוא כאין פסחים. כלומר, כמו שפסחים הזמן שלו קבוע, אז מותר כל קורבן חובה שהזמן שלו קבוע, כמו פסחים, כמו תמידים ומוספים. אבל חטאות הציבור, כלומר פער אליהם דבר של ציבור וסעיר עבודה זרה, אמנם זה חובה ציבורית, אבל הזמן שלו לא קבוע, ולכן את זה לא מביאים בבמה הגדולה לפי רבי שמעון, ובעצם לא מביאים את זה בכלל, יצטרכו לחכות עד שיהיה מקדש. זה לפי רבי שמעון, כאמור לפי חכמים אפשר להביא גם את זה. עכשיו זה היה לגבי קורבנות ציבור ופסח שזה גם סוג של ציבור, אבל מה לגבי קורבנות חובה של יחיד, כלומר חטאות והשמות? האם את זה אפשר להביא בבמה הגדולה לפי רבי שמעון? אז על זה הגמרא שלנו לא מדברת, יש לזה מחלוקת תנאים בזבחים קי"ז. עד כאן לגבי ההבדל בין משכן, במה קטנה ובמה גדולה, בזה סיימנו את החלק השלישי של השיעור, הגענו למשנה התחתונה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום בסדרת המשניות של אין בין א' לבין ב', אלא איזשהו הבדל, ראינו לגבי איזה שלוש משניות. במשנה הראשונה השווינו בין תפילין ומזוזות לבין תורה נביאים וכתובים, ואמרנו שבתורה נביאים וכתובים אפשר בכל לשון, רשב"ג אמר דווקא ביוונית, על זה ראינו שלושה דיונים. דיון אחד זה שהקשנו מברייתא ששם כתוב שאי אפשר בכל לשון, אם זה בעברית צריך עברית, אם בארמית צריך ארמית, ועל זה הבאנו חמישה תירוצים. שלושת התירוצים הראשונים היו לעשות אוקימתא בברייתא, התירוץ הראשון היה לומר שהברייתא מדברת על הכתב, לא על השפה, אבל דחינו כי אחרי זה הברייתא מדברת על הכתב. התירוץ הרביעי היה שהברייתא מדברת על תפילין ומזוזות, ששם באמת אי אפשר בכל לשון, אבל דחינו כי הברייתא אמרה שגם ארמית אי אפשר בעברית, והרי בתפילין ומזוזות אין ארמית. התירוץ הרביעי היה שבאמת בכל הספרים אפשר בכל לשון, אבל רק במגילת אסתר אי אפשר, ועל זה הברייתא דיברה, כי שם כתוב ככתבם דווקא בלשון הקודש, ושם באמת יש גם פסוק עם ארמית שזה ונשמע פתגם המלך וכולי ייתנו עיקר לבעליהן. אלה היו שלושת התירוצים הראשונים שעשו אוקימתא בברייתא. התירוץ השני בגמרא לא עשה אוקימתא, אלא פשוט אמר שהברייתא היא רשב"ג, ומה שהברייתא אמרה שאי אפשר בכל לשון, הכוונה אי אפשר בשאר הלשונות, אבל ביוונית גם היא מסכימה שאפשר, אבל גם את זה דחינו, כי הברייתא במפורש אמרה שצריך דווקא בלשון הקודש. לכן התירוץ חמישי הוא שילוב של שני סוגי התירוצים, זה גם אוקימתא וגם העמדה כתנא מסוים, וזה רב יהודה בדעת רשב"ג, שהוא אומר שאפשר ביוונית, אבל דווקא בתורה, אבל בנביאים וכתובים גם ביוונית אי אפשר, ונאמר שהברייתא דיברה על נביאים וכתובים. עד כאן הדיון הראשון. הדיון השני זה מה הסברה של רשב"ג, הקדמנו שבאמת מדאורייתא לפי רשב"ג אפשר בכל לשון, אלה שחכמים אסרו והתירו דווקא ביוונית, והבאנו שתי סברות. לפי המשנה שלנו שהם התירו גם בתורה, גם בנביאים וגם בכתובים, זה מהפסוק יפת אלוהים ליפת וישכון בעולי שם. לפי רב יהודה שזה דווקא בתורה, זה כי פשוט באותו זמן כבר היה נפוץ תרגום השבים ליוונית, וממילא כבר לא שייך לאסור את זה, אבל בנביאים וכתובים הם אסרו גם ביוונית, וזה מוביל אותנו לדיון השלישי, וזה אותו תרגום של התורה ליוונית. מסופר על תלמי המלך ש כנס 72 זקנים בהפרדה ואמר להם לתרגם ביוונית, והם בלי שום תאום ביניהם השם הכניס לליבם לשנות חלק מהתרגום ב-15 מקומות שלא יהיה בעייתי, למשל במקום בראשית ברא אלוקים הם שינו לאלוהים ברא בראשית, שלא ישמע כאילו יש איזה אל שקוראים לו בראשית שהוא ברא את אלוקים כביכול, זה שינוי אחד, כאמור יש 15 שינויים כאלו פירטנו אותם, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני השווינו בין שלושה סוגים של כהנים גדולים, כהן משוח, כהן מרובה בגדים וכהן שעבר. לגבי כהן משוח זה הכהן הבסיסי, לגבי מרובה בגדים, כלומר שהוא התמנה לא על ידי שמן המשחה, כי השמן כבר נגנז, אלא על ידי עצם ריבוי הבגדים שלו, באופן כללי הוא כמו כהן גדול רגיל. כל ההבדל זה לגבי דברים שבהם כתוב כהן משיח, שזה פר כהן משיח ופר אליהם דבר של ציבור, שבזה רבנן אומרים שהוא לא מביא, וזה המשנה שלנו. רבי מאיר אומר שהוא מביא, כי הוא מרבה את זה מהמשיח. לגבי כהן שעבר, רבי מאיר אומר שהוא כהן גדול לכל דבר, חוץ דברים שהוא צריך להביא מהכסף שלו, שזה מנחת חביתין ופר כהן גדול ביום כיפור. לעומת זאת רבנן אומרים שהוא לא יכול לתפקד בתור כהן גדול, כי זה יביא לאיבה בינו לבין הכהן הגדול, וגם להוריד אותו לדרגת כהן אדיוט אי אפשר כבר, כי מעלין בקודש ואין מורדין, לכן הוא תקוע, הוא לא כאן ולא כאן. לגבי המשנה שלנו, לגבי מרובה בגדים, היא אמרה כמו רבנן שהוא לא מביא פר כהן משיח ופר אליהם דבר של ציבור. לגבי כהן שעבר, היא אמרה כמו רבי מאיר, שהוא כן יכול לשמש בתור כהן גדול, חוץ ממנחת חביתין ופר כהן גדול של יום כיפור. רב חיסטה אמר שבאמת הרי שרבנן והסייפה רבי מאיר, רב יוסף אמר שהמשנה היא רבי וברי שהוא סופר כרבנן ובסייפה כרבי מאיר. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי דיברנו על משכן, במה קטנה ובמה גדולה. משכן זה בדיוק כמו מקדש, מצד השני במה קטנה מביאים על זה רק דבר שהוא נידר ונידב. לגבי במה גדולה, חכמים אומרים שזה בדיוק כמו משכן, רבי שמעון אומר שזה באמצע, אפשר להביא על זה נידר ונידב. לגבי קורבנות חובה, אז בקורבנות של ציבור אפשר להביא רק קורבנות שיש להם זמן קבוע, ולכן תמידין ומוספים כן, אבל חטאות של ציבור לא. לגבי חטאות של יחיד, זה מחלוקת בזבחים קי"ז. כל טוב.